נגיד, במקומות אחרים בתורה, הייתי יכול לפרש ושכבתי עם אבותיי, שהשכיבה זה בעצם הקבורה. זאת אומרת, ועוד פעם, לא מדברים על מה קורה עם הנפש אחרי המוות, מדברים על מה קורה עם הגוף פה בעולם הזה. והגוף שוכב עם גופות אבותיו. נכון? זה איך שהיינו יכולים לפרש בדרך כלל. אבל בפסוק הזה אין משמעות כזו. כי הוא מדבר בפורש, ושכבתי עם אבותיי, שזה המוות בעצמו, ונתני ממצרים וקברתני בקבורתם. אין שום יכולת לפרש ששכבתי עם אבותיי פירושו, שאני אשכב בקברות אבותיי גופתי ליד גופתם. חייב להיות ששכבתי עם אבותיי זה נשמתי עם נשמתם. זאת אומרת, הנשמה נאספה אל אבותיי, אבל הגוף עדיין יהיה פה, אז אני מבקש ממך שאת הגוף גם תקבור בקבורת אבותיי. לא, זה דבר, זה נראה לי אחד הפסוקים שמפורש בתורה, העניין הזה של השארת הנפש, כאילו הנפש עוברת למקום משלה, והגוף נשאר בעולם הזה, ויש לו את התהליכים שלו. טוב, בכל אופן, הוא מבטיח לו, נשבע לו, יעקב נמשתחווה לו, אומרים ליוסף שאביך חולה, לוקח את שני הבנים איתו, אומרים לו שהוא מגיע, מתחזק, יושב על המיטה, ואז הוא אומר לו, מברך אותו. אומר לו, כל שכן נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי, כן, נתן לי שיהיה נתתיך לקהל עמים, ואתה בפסוקי שני בניך נועדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה לי הם, שתי הבנים האלה, אפרים ומנשה יהיו כמו הילדים שלי, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי, הם יחשבו אצלי כמו ראובן ושמעון. אז בפסוקים האלה כבר דיברנו שנה שעברה, נמשיך עכשיו, ומולדתך, אשר הולדת אחריהם, לך יהיו. הילדים שיוולדו לך אחרי אפרים ומנשה, לך יהיו. באמת, הם יקראו על שמך, הם ילדים שלך, אבל על שם אחיהם יקראו בנחלתם. בנחלה הם לא יקבלו נחלה נוספת בתור שבט יוסף. זאת אומרת, הם יקראו על שם אפרים ומנשה, הם יתחלקו בין אפרים ומנשה. למעשה, היו אחר כך עוד ילדים? לא מסופר. פה כתוב, אם תוליד עוד, לא יהיו במניין בניי, אלא בתוך... כן. סופרים את המשפחות, אתה לא רואה פה נוספים, נכון? נכון. אבל הפלא הוא שהרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מצווה דבר לבטלה, נכון? הקדוש ברוך הוא לא מצווה דברים סתם לחינם. אז טוב, פה אתה יכול להגיד זה יעקב אבינו, יעקב אבינו אומר את זה בתור נבואה, בתור דבר השם, כן? אז הוא אומר לך, הוא מתאר פסוק שלם על דבר שפשוט לא יקרה. לא הולך לקרות, לא מסתבר. אלא אם כן, נפרש. דרך אגב, סיפור יפה שהיה עם החפץ חיים. חפץ חיים היה פעם, הרב שך הגיע לחפץ חיים לבקש ממנו ברכה עבור רבי סוזלמה מלצר. עבור רבי סוזלמה מלצר. הרב שך היה אחיין של רבי סוזלמה מלצר, הוא שלח אותו לבקש ברכה לילדים, לא עבורו, הוא כבר היה לו ילדים אז, אבל עבור החתן שלו, אחד החתנים שלו, אני לא זוכר כרגע מי זה היה ספציפית בדיוק, הוא ביקש, תבקש ברכה בשבילו, לילדים. בהתחלה החפץ חיים לא רצה לתת ברכה. אמר, מי צריך להביא ילדים לעולם בזור הזה? זאת אומרת, בזור הזה, מה, אפשר לחנך אותם לתורה ומצוות כמו שצריך? הרי נקרא היום המצב הוא שהם עוזבים לגמרי. לא, נכון שזה לא עניינו, כמו שנאמר לחזקיהו בדיוק, והדה כבשה דרחמנה למלאך, מה היא דמיסקדת, אבידת, מה שמופקד עליך, מה שמצווה עליך, זה מה שתעשה, אבל מה, אבל אם זה לא הולך, אז אתה הולך להטריח את הקדוש ברוך הוא, כן? אתה רואה שאין לי לא הולך להביא ילדים. אתה הולך להטריח את הקדוש ברוך הוא בברכות, בתפילות, בהשתדלות גדולה, כן? גם השתדלות בתפילה נחשבת השתדלות. רש"י מפרש, אל תדחקו את הקץ, ורש"י כתובות קפ"ד, אל תדחקו את הקץ בתפילה. אז אומר, מי אמר בדבר כזה מחויבים? כן, לא, חזקיהו לא התחתן, זה משהו אחר. חזקיהו ראה ברוח הקודש שאם יוולדו לילדים הם יהיו רשעים, אז הוא נמנע מלהתחתן בכלל. ועל זה ישעיהו הנביא מגיע ואומר עליו ביקורת, מה אתה מתעסק עם העסקים של הקדוש ברוך הוא? תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. אתה תעשה את מה שהוא ציווה עליך. והקדוש ברוך הוא כבר יארגן את מה שצריך לתת. אבל לצורך בחיים הוא אומר, רגע, אתה לא הולך להם להביא ילדים, אז הוא בא ומבקש ונוסע את לפה לבקש ברכות. טוב, בסוף הוא כן ברך אותו, הוא אמר, עוד יהיו להם ילדים. ואז כשהוא חזר, הרב שך חזר לרבי סוזלמה מלצר, אז הרב מלצר שואל אותו, מה הוא אמר בדיוק? עוד יהיו להם, עוד יהיה להם ילד, או עוד יהיו להם ילדים? קינדר, איך, מה היה הביטוי? אז הוא אמר קינדר, ילדים. אומר, אם ככה, זה יהיה להם לפחות שתיים. כאילו, דייק מהלשון של החפץ חיים, שאם החפץ חיים אמר בלשון יחיד ובלשון רבים. עכשיו, זה החפץ חיים. נו, אצל יעקב אמינו, זה אמור להיות הרבה יותר מזה, בטח, מה? מה? הבנות בין כל כך לא מקבלות נחלה, אז הוא מדבר על כאלה מקבלי נחלה. אולי זה קורבנות, לא יודע. לא, לא יודע. אבל לא מצופר פה על הבנות של השבטים בכלל, כן? מה הדינה? שבת יעקב אמר. כן, היא יוכבת, נכון. בסרח בת אשר, נכון. יש שתיים שכן מוזרות. אבל בגדול יש מולדת אחת, אשר הולדת האחרים לך יהיו. הסטייפלר בתעמד, לא הסטייפלר, זה חיים קניאסקי, בתעמד יקרא בשם אבא שלו הסטייפלר, תותב פירוש, אומרות ככה. למעשה יש נפקמינה, יש משמעות למולדתך אשר הולדת האחרים, גם אם נשארים רק מנשה ואפריים. כלומר, מה היה קורה? אם אחרי שיש מנשה ואפריים ושתיהם מקבלים חלקים בתור שבטים, נולד ליוסף עוד ילד, והילד הזה היה מקבל נחלה בתור שבט יוסף. כשמגיעים לחלוקה, מנשה ואפריים אמורים לקבל יחד שלושה חלקים, בתור מנשה, בתור אפריים ובתור יוסף. בתור בני יוסף. אם חלק שבט יוסף, למרות מנשה ואפריים, שבט יוסף נשאר כשבט בפני עצמו, אז אם אין לו ילדים אחרים, אז מנשה ואפריים אמורים לקבל את החלק הזה. אבל עכשיו, כשנאמר הפסוק הזה, הוא מולד אותך, אשר הולדת אחריהם, לך יהיו על שנחם, יגרו בנחלתם, זה אומר שאין פה נחלת יוסף מבוטלת. נשאר רק נחלת מנשה ואפריים. עכשיו, אם יוולדו חדשים, אז הם ייכנסו לתוך נחלת מנשה ואפריים. אם לא יוולדו, תקבלו רק את השתיים האלה. זה הכפלת, אבל זה לא משולש. זה פעם אחת ולא שלוש. והנפקמינה של אחד או של שתיים או שלוש, זה הפסוק הזה. זה נאמר בצורה של מולדתך אשר הולדת אחריהם, אבל זה נפקמינה. התורה לא תצווה דבר לבטלה, אם אין לו משמעות. אבל אם יש לו משמעות מסוימת, אפילו לא בציור של נאמר, אלא במשמעות אחרות, למשל, בן סורר ומורה, לפי המאן דאמר שזה מעולם לא קרה, אז רגע, התורה אמרה דבר לבטלה, עיר הנידחת, למאן דאמר שזה אף פעם לא קרה, התורה ציוותה דבר לבטלה, אחד האמונות הכי בסיסיות שלנו שהתורה לא ציוותה דבר לבטלה, על זה מבסס הרמב״ם את כל העניין של האמונה במשיח, בביאת המשיח. כי התורה לא תצווה דבר לבטלה, ויש ציוויים בתורה שיכולים להתקיים רק עם ביאת המשיח. אז מה הפירוש בכל המקרים האלה? רק מה, בן תורה ומורה ניתן להידרש. זאת אומרת, אנחנו לומדים מזה דברים אחרים. זאת אומרת, לא על מה שנאמר בדיוק, נושאים אחרים. גם פה, מולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, יש לזה משמעות לגבי נחלת מנשה ואפריים, האם מקבלים שלוש נחלות או רק שתיים. ומי לזה לא לבטלה? למה?
כן.
לא, עבר הירדן, חצי שבט, זה פשוט התחלק, יש שתיים. חצי שבט המנשה, כן. טוב, בואו לא ניכנס לזה לעומק, אבל יש רמב"ן, יש מחלוקת ראשונית בכל העניין הזה של שבט מנשה. הישבט מנשה זה היה עבר הירדן בנפרד, או שזה בעצם חלק מארץ ישראל, זה הגולן, בעצם חצי שבט המנשה, מה שמכונה היום רמת הגולן. רמת הגולן היא בעצם חלק מארץ ישראל, היא לא חלק מחוץ לארץ, היא לא חלק מעבר הירדן. למרות שהיא מעבר לקו של הירדן, אבל היא חלק מארץ ישראל, יש לנו את הרמב"ן בפרשת מסות, נראה לי, שמדבר על זה, אה? היום פוסקים, היום מקובל לפסוק על חלקים מסוימים של חוץ לארץ, זה טוב משם, יש גם חלק מהמתגוררים שם, חלק נוהגים שמיטה, חלק לא נוהגים, יש בזה כמה וכמה חוקות. עיין באנציקלופדיה תלמודית, שהעריך בזה הרבה מאוד, זה נראה לי היחיד שעשה את כל העבודה על העניין. אבל, כן, זה חוץ לארץ, אז חיזבן טעם, צריך לדעת, נו, אבל בכל אופן, בשתי אזורים, כן, אבל זה לא עוד חלק. נכון, זה התחלק לשתיים, כן, מעניין. טוב, ואז הוא אומר, ומולדך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם. ועכשיו מתנצל יעקב אבינו, ואומר, ואני בבואי מפדן. לכאורה, זה נשמע, מה זה קשור? אם הוא מדבר על עניין הקבורה, אז היה צריך לומר את זה בהמשך, שהוא מבקש ממנו על הקבורה שלו. למה הוא מבקש את זה כאן? למה הוא אומר את זה כאן? ואני בבואי מפדן. אז רשי אומר לפי הדרש, הוא אומר שאפילו שאני מטריח אותך להוליך אותי לקבורה בארץ כנען, ולא כך אני עצמי, לא כך עשית לאמך, שהרי היא מתה סמוך לבית לחם, ואפילו לבית לחם לא הובלתי אותה לקבורה. כן? ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד קברת ארץ לבוא אפרתה, זאת אומרת, מקברת ארץ מרחק קצר להגיע לאפרתה, לאפרת, אה? מה, איפה? איפה זה אפרת? אפרת של ימינו. טוב, אני לא יודע אם זה המיקום ההיסטורי גם כשל אפרת. אבל, כן, זה תוך חבל ארץ, זה אותו אזור, אז זה יכול להיות מרחק של כמה קילומטרים לפה לשם. קברת ארץ אמור להיות קילומטר אחד, 2000 אמה, מידת משדה. אמור להיות קילומטר מאפרת. הרמב"ן, דרך אגב זה מעניין, אבל הרמב"ן בזמן... יש רמב"ן שאומר על זה, מה, איפה היא הייתה, איפה קברו אותה, שהיא מתה ברמה, שהיא עיר בארץ בנימין ושם נקברה. יש, טוב, יש מחלוקת למען האמת, איפה הקבר של רחל אמנו. היום מקובל שקבר רחל נמצא פה בדרך בין ביתר לירושלים, כן? שם קבר רחל ליד גילו, איפה שכולם מציינים אותה. אבל למעשה יש מחלוקת גדולה, בזמן הראשונים היה מחלוקת איפה קבר רחל, האם במקום המצוים היום, או באזור גבעה צרפתית, משהו שם באזור ההוא היה ציון אחר של קבר. נראה לי שההכרעה שקבר רחל הוא נמצא במקום שאנחנו מגדירים אותו היום, זה ההכרעה של הרמב"ן. כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא ראה את שני הקברים האלה, ומתוך הפסוקים היה נראה לו להכריע שזה הקבר האמיתי, וכך באמת התקבל בעם ישראל. אני מאמין שרוב האנשים בכלל לא יודעים היום שיש אפילו אפשרות אחרת, שדיברו עליה ודנו עליה הרבה במשך הדורות. אבל בכל אופן, הוא קובר אותה שם, זה מרחק קצר מהעיר, והוא אומר גם כן מרמז, עוד קברת ארץ שהאדמה הייתה יבשה. זאת אומרת, לא היה זמן גשם או משהו כזה, והקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. אפרת היא בית לחם, קרוב מאוד בדרך שמובילה לבית לחם, שם קברתי אותה בדרך. טוב, ובאמת, רש"י מסביר פה הסבר שלם למה הוא עשה את זה, הוא אומר, על פי הדיבור קברתיה שם, שתהיה לעזרה לבניה, כשיגלה אותם נבוזראדן, והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, נענה להינחם על בניה כי איננו. והקדוש ברוך הוא משיבה, כה אמר השם, אם היא קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. וזה בשביל התפילה הזאת, אז הוא שם אותה על הדרך, בשביל שיעברו שם והיא תתפלל עליהם. למה היא לא יכולה להתפלל עליהם ממקום אחר? אני רואה שצריך גם את התפילה של בני ישראל עצמם, שהם עוברים שם בדרך והם רואים את קבר רחל, והם אלה שמעוררים אותה לבחייה. זאת אומרת, זה דבר שלא ממש קורה. זאת אומרת, היא מתפללת, אבל אנחנו צריכים להעיר אותה לתפילה. ועל ידי זה שעם ישראל יעברו שם, והנה הם עוברים ליד קבר רחל, כמו שכתוב במדרש של יוסף, שיוסף כשהוא ירד למצרים, הוא עבר ליד קבר רחל. בדרך, בסדר, זה יכול להתאים, מכיוון שכם, יורדים מכיוון מצרים, ואז הם ירדו דרך ההר, טוב, עשו קצת ציבור, זה צריך להיות ש... טוב, כי הדרך הרגילה היא בעצם לפנות לכיוון כביש החוף. כביש החוף הוא כביש מאוד מאוד עתיק, כן, שבעצם יורד, זה הכביש הישר. או שכיכול להיות שהם צריכים להגיע לחברון, למכור שם פסמים בדרך, או משהו כזה. אז לכן הם הלכו בעצם, הלכו חזרה להר, כאילו המשיכו משכם דרך כביש 60. זאת אומרת, התוואי, לא כביש 60, לא היה זה עם המספר הזה, אבל בתוואי הזה, שבעצם חוצה את הארץ לאורך, ירדו בכביש הזה, ומילא, תוך כדי, גם עברו באזור הזה של בית לחם. ואז יוסף שם נעצר והתפלל, ביקש שם פשוט והתפלל בקבר רחל. זאת אומרת, כבר מאז מיוחד מקום לתפילה. כתוב באמת בגאון מווילנה, שהמקום של השראת השכינה מזמן חורבן בית המקדש זה קבר רחל. קברי צדיקים בכלל, אבל קבר רחל במיוחד, זה מקום השראת השכינה, זה מקום שהשכינה נמצאת. יש בכותל המערבי, קבר רחל, וגם יש מציינים את מירון, רבי שמעון בר יוחאי. אבל זה, יש כבר טעמים אחרים, המהר"ל כותב שמירון, לא ברור אם הוא מתכוון למירון או למערה בפקיעין, אבל הפשטות, כמו שמבינים את זה, הוא מתכוון למירון, הוא אומר שזה מקום ששם יש גילוי אליהו בצורה תמידית. זאת אומרת, גילוי אליהו, כמו שהמהר"ן מסביר, שזה לאו דווקא גילוי של אדם בשם אליהו בגוף, אלא ניצוץ קדוש שמאיר לאדם שהוא יכול להבין דברים שהם בעצם לא לפי יכולת ההבנה שלו. יש לי שכל שמגיע עד רף מסוים, אבל מגיע אליהו הנביא ומגלה לי דברים שהם מעבר ליכולת ההבנה שלי. גילוי אליהו יש כל הזמן שם נמצא בתמידות. והמקום הזה שקבור רבי שמעון בר יוחאי זה במירון. אבל טוב, יש להם את הקדרי צדיקים, זה משהו מאוד מאוד חשוב. כי כשאדם מגיע, קדרי צדיקים, כשאדם מגיע ומתפלל, זה ראיתי הרב שטיינמן כותב, כשאדם מגיע ומתפלל בקדרי צדיקים, אז הוא בעצם כאילו מעין את הצדיקים שגם הם יתפללו עלינו. אז זוהר הקדוש כותב שלא היה לעולם קיום בלי תפילת הצדיקים שכבר נפטרו, שמתפללים בשבילנו, ולהעיר אותם לתפילה זה על ידי זה שאנחנו מתפללים על קברם. זה בעצם ככה זה עובד. אצל אנשים פשוטים אבל, אנשים רגילים, זה לא שאנחנו כל כך צריכים אותם, אלא אנחנו באים להנות אותם. הם, יש להם תועלת לנשמה, מזה שאנחנו באים ומתפללים על קברם. הגאון מבין לה, למשל, פעם אחת הגיע אליו אחיו, והם הלכו יחד לקבר של אמא שלהם, והתפללו שם, ואחר כך הגאון מבין לה אמר לו שראיתי את האמא עומדת על הקבר ושמחה, מנחת רוח על זה ששימחנו אותה, שבאנו על קברה. אבל, אמר לה, גם מבינה, למרות הכל, זאת פעם אחרונה. כי הנזק שזה גרם לי הוא עצום. ללכת לבית קברות, הגאון מבינה היה מאוד חריף נגד נזק רוחני לגאון מבינה עצמו. זאת אומרת, כי הוא היה מאוד מאוד חריף נגד העניין הזה שהולכים לבתי קברות, כי זה גורם נזק גדול לנשמה. יש שם רוח הטומאה, והרוח הטומאה הזאת נדבקת במי שהולך בבית קברות. הגמרא אומרת כבר שמי שרוצה שתשרה עליו רוח טומאה, אז שילך לישון בבית קברות. מרעיב עצמו ולן בבית הקברות שתשרה עליו רוח הטומאה. זאת אומרת, נכון שאם האדם רוצה באמת שישרה עליו רוח הטומאה חזק מאוד, אז זה בצום, ויש את הנוסחה, כן? בצום ולישון בבית קברות. אבל כל העצם זה שמגיעים לבית קברות, כבר יש רוח טומאה. זה כנראה שיש אנשים שכן רוצים את זה. הגמרא מייעד בדוגמה, זה לא איתם, מי שרוצה רוח טומאה. הגמרא אומרת, מה אם זה שמרעיב עצמו והולך ולן לבית הקברות שורה עליו רוח טומאה, מי שמרעיב את עצמו בשביל שתשרה עליו רוח קדושה, על אחת כמה וכמה שתשרה עליו רוח קדושה. אם רוח טומאה קל להשיג, אז ודאי שרוח טהרה גם כן קל להשיג. בסדר, זה עוד עניין. אבל, אז יש הרבה שמקילים היום בקברי צדיקים, אבל אלה שנוהגים כדעת הגאון מבינה באמת מקפידים. למשל, הגאון מבינה באיגרת, שהוא שולח את בני המשפחה שלו, הוא מזהיר מאוד שנשים לא תלכנה לבית קברות בכלל. אף פעם. לא ללוויות ולא לבית קברות, לא ללכת. ויש כאלה באמת שמקפידים מאוד על זה. אני יודע, המשפחה של אשתי הם צאצאים של הגאון מבינה, הסבא שלה הוא צאצא בן אחר בן, כאילו, של הגאון מבינה, והם מקפידים מאוד על זה, שלא לא, לא הולכים לבתי קברות, ולא לא הולכים, כאילו, נשים ודאי שלא הולכים לבית קברות. הגאון מבינה אמר שזה גורם נזק גדול מאוד. הרב שחר היה מספר שהוא היה בווילנה תקופה ארוכה, הוא אף פעם לא הלך לקבר של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה עצמו, כן? אף פעם לא הלך. הוא אומר, גם בווילנה, היה מקובל שלא הולכים. אבל טוב, היום כבר הולכים, היום זה אחרת. אנשים צריכים את זה. אבל בסדר. זה קברי צדיקים, באופן כללי, ויש קברים שאנשים פשוטים שזה גם תועלת. אבל כמובן, לא מדברים עם המתים עצמם, זה לבוא להתפלל, כי עוד פעם, לפי מה שהגאון מבינה אומר, שקברי צדיקים זה מקום של השראת השכינה, זה מקום שהתפילה מקובלת, יש את הכוח של הצדיק, האריז"ל מרחיב בזה מאוד, שיש ממש, אדם יכול להתחבר, הצדיק השאיר פה משהו בעולם. אבל הרב שטיינמן מוסיף, שיש, בדרך כלל היה אמור להיות, שצדיקים מדורות קודמים, כן, רבי שמעון בר יוחאי, תנאים, המוראים, האבות הקדושים בחברון, אז אמור להיות שהקברים שלהם, מה אתה הולך בכלל לקברים של אנשים שקרובים לדורנו? זה ברור שהפער ביניהם הוא גדול. אבל הוא אומר שבכל זאת יש מעלה בצדיקים, אפילו שהם יותר קטנים, אבל אם היו קרובים לדורנו, אז יש מעלה גדולה דווקא בתפילה אצלם. יש להם יותר קשר לעולם הזה. טוב, זה עולם שלם שאני לא ממש מבין אותו, צריך ללמוד אותו לעומק בשביל להבין אותו, אבל... מה זה? נכון. כן, אבל היה גוף שהם השתמשו בו בעולם הזה. ויש, טוב, זה עיין בשאר הגלגולים, האריז"ל מסביר שיש מושג כזה שנקרא הבלה דגרמי, הרוח של העצמות. זאת אומרת, העצמות עצמן, יש להן רוח מסוימת של קדושה שנמצאת עליהן, והבלה דגרמי הזה, זה נשאר בקבר. זה נמצא שם כל הזמן. ומי שיכול, יכול להגיע ופשוט להתחבר עם הצדיק על נפש בנפש, כאילו דרך החיבור הזה שהוא פיזי בעולם, להגיע גם לחיבור עמוק יותר. אבל זה באמת דברים שצריך לדעת, צריך ללמוד אותם לעומק. יש דיבורים על זה, יש... טוב, בואו... למעשה, קבר רחל נמצא בתור קבר למקום תפילה לעם ישראל. זה מה שכתוב פה ברש"י. הנציב בעמק דבר הולך על מהלך קצת אחר, הוא אומר לכאורה מה זה קשור כאן. הוא אומר גם זה דרש, מה על פי הפשט? אז הוא אומר שבעצם הנקודה היא שיוסף הרי מבוטל כאן מלהיות שבט. מנשבת ריים אומנם מקבלים כפול, אבל שבט יוסף נמחק, אין שבט יוסף. אז הוא אומר מאיפה זה רמוז כבר בדור הקודם, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. רחל הרי לא נקברה במערת המכפלה, ששם עיקר המקום שהיו צריכים להיקבר בארץ ישראל. היא לא נקברה שם, והייתה לזה גם סיבה טבעית, היות והיא מתה בלידתה, וברגע שהיא מתה בלידתה, אז הוא לא רצה לטלטל אותה. כי הרי הרבה יותר קשה לשמור עליה בכבוד, כמו שצריך, בטלטולי הדרך, ולכן הוא בעצם היה מחויב לקבור אותה שם במקום. זאת אומרת, יש פה באמת על פי הדיבור, אבל גם בשביל הכבוד שלה, נכון, נכון. ואת אמא שלו, כן, גם לא עשה. זה יזיק, לא, אצלה זה הייתה סיבה מיוחדת. הרי הגמרא גם מדברת בסוף מועד קטן על הלכות של לוויה של אישה שמתה בלידתה, איך לנהוג בכבוד, למרות כל מיני הפרשות שיכולות להיות וכל מיני דברים כאלה. ולכן בעצם גם הקבורה שלה הייתה מחויבת שהיא תהיה באותו מקום שבו היא נפטרה ולא יטלטל אותה עד חברון עכשיו, כן, נסיעה, אתה מדבר מבית לחם עד חברון ביעקב אבינו עם כל המשפחה, זה היה עסק, זה היה יכול לצאת עוד פחות מכובד מאשר להיקבר שם. אבל היה פה סימן ורמז, כך אומר הנציב, היה פה סימן ורמז שגם בירושה של ארץ ישראל הילדים שלה לא יקבלו את אותו דבר כמו כולם, הם יקבלו פחות. טוב, והם יקבלו בעצם יוסף, זה רק בדור השני יקבל כפול, אבל הוא עצמו לא מקבל. זה נכון, מצד אחד, ומצד שני, הוא עצמו לא מספר. אומר, וירא ישראל את בני יוסף, הוא רואה את הילדים, והיה אומר, מי אלה? למה הוא שואל מי אלה? אז יש באמת, החפץ חיים היה אומר, הוא שואל, בסדר, זה אני יודע שהם ילדים שלך, אבל מי אלה? לא כל אחד שהוא צאצא שלי, זה כבר בסדר. איך הם מתנהגים? זאת אומרת, זה צריך גם לבוא לידי ביטוי בהתנהגות שהם צאצאים שלי. והיא אומר יוסף אל אביו, בניי הם. לא, הם בסדר. ואז הוא מוכן לברך אותם. כך אמר החפץ חיים. אז יש פה אבל פירוש מאוד יפה של הנציב. הוא אומר שבעצם השאלה מי אלה הייתה בשביל להגביר את האהבה. איך הוא מגביר את האהבה אליהם? אז בדרך כלל איך זה נעשה? על ידי הסתכלות. מסתכלים, מסתכל על החדר השני. וההסתכלות, הקשר עין, יוצר קשר בין הלבבות. אותו דבר גם כן, יש דרך אחרת שהיא בעצם להזכיר את השם. על ידי שאני מזכיר את השם של בן אדם, אני יוצר אהבה, יוצר קשר של חיבה. אבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, או שואל הנביא, האם, בשם הקדוש ברוך הוא, האם אפרים הוא בן יכיר? האם הוא ילד שעשועים? אז למה? כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד, אני מזכיר את השם שלו עוד פעם ועוד פעם, אפרים, אפרים, מזכיר את השם שלו בחיבה ובאהבה. למה? הרי הוא לא בן יקיר והוא לא ילד שעשועים, אז למה אני מזכיר את השם שלו עוד פעם ועוד פעם? כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. אז זה אומר הפסוק, אז כן, המום מאי לא, רחם הרחמנו נאום השם. אומר רש"י על המקום, דיו שנתתי לו תורתי. עצם זה שעם ישראל קיבלו את התורה בעבר, זה מספיק לעורר את האהבה עד היום הזה, את אהבת עולם, האהבה רבה, האהבה נצחית הזאת, שהיא לעולם נשארת, בזכות אותה קבלת התורה. אבל יש זכור את קרנו, להזכיר את השם, זה מעורר אהבה. איך דוד המלך מתלונן, כן? מדוע לא בא בן ישי, גם תמול, גם היום אל הלכת, כך שואל שאול המלך ביונתן, בן ישי, אומר דוד, בספר זה, אומר דוד, אומר המדרש, אומר דוד, וכי אין לי שם? מה זה בן ישי? וכי אין לי שם? אותו דבר רואים גם כן אצל שלמה המלך, שאומר לאביתר, הכהן, הוא שולח אותו מהכהונה הגדולה, הוא אומר לו, ענתות לך על שדך. מי זה הענתות? איך קראו לו? אביתר, למה הוא קורא לו הענתות? כי איפה הוא היה גר? בענתות, בארץ בנימין, כן? איפה שגם... זה ענתה, מעבר להר הפיתים, כן? עיר הכהנים, ענתה, ענתות. אז הוא אומר לו, ענתות, הוא מכנה אותו על שם עירו. אפילו לא על שם אביו, לא בן ישי, אלא ענתות. בית שמש, בוא הנה. כאילו, זה כינוי של ההפך מחיבה, כן? ענתות לך על צדך. השם זכרנו, יברך. כל פעם שמזכיר אותנו, זה נותן לנו ברכה. כן? עזתי, וידאו. עזה. נכון. חכם בן ציון אבא שאול, היה ראש ישיבה בפורת יוסף. הוא כל שנה, ממש בתחילת השנה, היה משתדל מאוד ללמוד בעל פה את כל השמות של כל הנערים, את כל הבחורים שלמדו אצלו, היה לומד את כל השמות של כולם. והיה מאוד מקפיד לקרוא לכל אחד בשמו ולא להתבלבל, לא שמות משפחה, כאילו לקרוא לכל אחד בשם פרטי. אמר למה? טענה הזאת, וכי אין לי שם? מה, אני בן לישי? וכי אין לי שם? ענתות. ההפך, הוא מאוד הקפיד על זה, מאוד מאוד הקפיד על זה, זה לתת כבוד ל... עכשיו, זה גם עניין של כבוד, אבל זה גם עניין של אהבה. על ידי ההזכרה מתגברת האהבה. גם פה הוא אומר, ויער ישראל בן יוסף, הוא רוצה להגביר את האהבה. אז הוא שואל, מי אלה? ואז הוא מפרט, והוא אומר, בניי הם אשר נתן לי אלוקים בזה. בעיקרון היה יכול לענות, מנשה ואפרים. אבל היות והוא ראה מקודם ש... יעקב אבינו אומר, אפרים הוא מנשה, הוא הופך את הסדר, הוא אומר את הצעיר קודם, אז הוא לא רצה עכשיו להפוך את הסדר חזרה, אז הוא אומר, בניי אלי, אשר נתן לי אלוקים בזה. ויאמר, ככם נא אליי, ואברכם. ואז הוא אומר, בואו, קח אותה אליי ואני אברך אותם. רש"י מפרש, שבעצם הוא אומר לו על שטר כתובה. הוא אומר, מאיכן יתו אלו? הוא רואה שהסתלקה ממנו שכינה. למה? בגלל ירבעם בן נבט, זה אחאב, אז הסתלקה שכינה. הוא אומר, מאיכן יתו אלו שאינם ראויים לברכה? הוא אומר, בניי אלו שנתן לי אלוקים בזה. הוא הראה לו שטר אירוסין, שטר כתובה, וביקש יסף רחמים על הדבר ונחל עבור הקודש. הוא הראה לנו שהם ילדים קשרים על ידי שטר כתובה. מי חתום על הכתובה הזו? אז כתובה צריכה שתי ילדים חתומים עליה. אז הוא אומר, נראה לי, זה השף החיים, כאן. שהיה ילד ב-12, זה לא בכל כבר בדיוק את הפרטים, אבל יש סיפור שלם, ואז הוא בעצם אמר פירוש, הוא אמר, שנתן לי אלוקים בזה, יש דין שנקרא הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, נכון? אם בעל הדין בעצמו מודה בדבר, אני לא צריך עדים על הסיפור. אם הוא מודה, אז יש לי 100 עדים על הסיפור. עכשיו, זה דרך כלל, למה עדים לא מועילים בכתובה? כל כתובה, שתיהם עודים, אז מספיק, למה צריך שתי עדים חתומים? כי הם גם מזיקים לאחרים. הרי ברגע שהם נשואים, אז הוא לא יכולה להתחתן עם מישהי אחרת, אחרות לא יוכלו להתחתן איתו, אחרים, הוא נאסר בהקרובות שלה אסורים להתחתן איתו. יש לזה כל מיני השלכות גם על אחרים. אדם לא יכול לחייב את עצמו כשהוא גורם נזק לאחרים. חייב להכין, הוא מחייב אחרים. ולכן, בדרך כלל, הודעת בעל דין לא מועילה בגיטים וקידושים. פה היו במצרים, לא היה אף אחד אחר. אז בעצם הודעת בעל דין מועילה. לא בני הם, אשר נתן לי אלוקים בזה. מאיפה נגמל הדין של הודעת בעל דין שמועילה? אשר יאמר כי הוא זה. אומר, בניי אמא שנתן לי אלוקים בזה. הנה, יש לי פה שטר כתובה שנתן לי אלוקים בזה, בכוח של אשר יאמר כי הוא זה, שיש הודעת בעל דין וזה מספיק. אז יש פה כתובה כדין. יש הרי, זה הולך יוד קי, יש יוד באיש, היי באישה, כמו שלמדנו להכנה בגמרא מסותה, ואז יש כתובה. כתובה זה כתב, וו, היי. זה שלמות של יוד, היי, וו והי, נכון? זה השלמות של איש ואישה. איש, אישה והכתובה, קידושים וכתובה כדין. אז הוא אומר, הנה, בניי, מה שנתן להיות עם בזה, יש גם שטר כתובה, אז יש איש ואישה וכתובה, יש פה שם הוויה שורה עליהם. לכן נעליי ואברכם, ככה הם גורמים לברכה. והשם יעזור שנזכה בקרוב לגאולה שלמה. רבי חמד אמר, הקשה עם המסור, יש ברובה זו, יצבור על פי גרובה לנדר יום מקבועי, שנאמר, אביר חופי תמנת יצא, יגיד, זה רוב יעדיר.